אנחנו ממשיכים לפסוק ג'. אז קצת ניסינו להבין את הפסוקים הקודמים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ואנחנו ממשיכים, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. והיה כעץ שתול על פלגי מים. ואנחנו מנסים טיפה להבין מה דוד המלך אומר לנו כאן, מה הדיבור האלוקי שעובר דרכו אלינו, האם הפסוק הזה מוסיף משהו שלא ידענו קודם, האם הפסוק הזה הוא תוצאה של הפסוקים הקודמים, או שהוא המשך של הפסוקים הקודמים. ובראש ובראשונה, כדי להתחיל להתבונן, השאלה הראשונה תהיה, מה פירוש מילה נורא פשוטה וידועה, והיה? מה זה והיה? שיהיה. אז לא יודעים לדבר עברית? מה? כביכול, היה זה היה פעם, בעבר. יהיה זה בעתיד. והיה זה גם בעתיד. אז למה לא אמרו יהיה כעת שתול? והיה, זאת אומרת, זה תנאי. תנאי. טוב, אז באמת יש כלל בתנ"ך שעובד בכל התנ"ך, שאומר המלבים בספר יהושע בפרק א' ולראובני, הוא אומר שם, הנה מדרך העבר להשתמש בפעלים עתידים עם וו בראשו, להפוך עתיד לעבר. למשל, בפרשת השבוע שלנו כתוב, ורחל לקחה את הטרפים. איך היה צריך להיות כתוב בשפה של התורה? ותיקח רחל, תיקח זה עתיד, אומר המלבים, ותיקח, הוו הופכת את זה לעבר. וילך, ילך זה עתיד, וילך זה עבר. את כל התורה, באמת כל התנ"ך כתוב כך שכשמדברים בעבר אנחנו מדברים על העתיד ושמים וו כדי להחזיר את זה לעבר. זה למשל יעקב אבינו מוכר, או יותר נכון קונה מעשיו את הבכורה. עשיו מוכר לו את הבכורה, ובפשט הפסוקים זה נראה לא כל כך טוב. למה? כי לכאורה יעקב אבינו אומר לו, אתה רוצה אוכל? תביא את הבכורה. וזה ממש לא מה שכתוב. כי כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. לא כתוב, ויתן יעקב, אלא ויעקב נתן. מה ההבדל? אם ויתן, זה אומר, זה סיפור המשך הסיפור של מה שקרה בעבר. ויעקב נתן, זה עבר של עבר, זה past perfect. זה עבר של, זה עבר שהיה עוד לפני הסיפור הקודם. זאת אומרת, אם כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, מה זה בא להגיד? זה היה לפני כל הדיאלוג ביניהם על הבכורה. הוא בא, רעב, תאכל. תוך כדי שהוא אוכל, מדברים על הבכורה. הוא כבר נתן. ורחל לקחה את הטרפים. מתי היא לקחה? לפני שלבן הגיע. מה, תוך כדי שלבן מחפש, שמה את הטרפים, הולכת ככה, עולה על הגמל, הוא היה מיד רואה את זה. לכן כתוב, לא ותיקח רחל, אלא ורחל לקחה עוד לפני שלבן הגיע. או, ולבן הלך לגזוז את צונו. זה לא שכשיעקב בורח וילך לבן לגזוז, אלא לבן הלך עוד לפני כל הסיפור. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לדבר על עבר רחוק, אנחנו אומרים את הנושא, ואז עבר רגיל, הלך, לקח, נתן, בסדר? כשאנחנו מדברים בעבר רגיל, אנחנו אומרים את המילה העתידית, מוסיפים ו' וההיפוך, וזה הופך להיות עבר רגיל. אז השאלה מה זה והיה? כי לכאורה והיה זה הפוך ממה שאמרנו. היה זה עבר, והיה הופך את זה כביכול, כך נראה, לעתיד. כן? זאת אומרת, למה בכלל התורה משתמשת במין פטנט כזה של, אתה רוצה לדבר על העבר? תדבר על העתיד. אתה רוצה לדבר על העתיד? תדבר על העבר. למה? מה החשיבות? אומר המדרש תנחומה בפרשת שמיני, רבי שמעון בן אבא אומר בשם רבי יוחנן, כל מקום שנאמר ויהי משמש שרה. זה לשון צער. וכל מקום שכתוב והיה, נכון, לשון שמחה. למה? למה כשזה ויהי זה לשון צער והיה זה לשון שמחה? ויהי בימי שפוט השופטים, היה רעב בארץ. בדיוק המדרש ישאל את זה, והוא אומר, באמת היה שם צער, כי האור הזה נגנז לצדיקים. נכון. בדיוק הוא ישאל כל מיני דוגמאות כאלה, והוא יגיד, היה שם משהו מצער כנראה. על כל פנים, למה ויהי זה לשון צער? אמרנו, ויהי זה עבר או עתיד? זה עבר, נכון? ויהי זה היה. אז למה מה שהיה, כשזה כתוב בלשון ויהי, אנחנו אומרים, זה קצר, יש בזה איזה צער כנראה. יש עיסוק בעבר שלא נגמר. זה בא אלינו להיום, ואפשר להגיד, מטריד את מנוחתנו כאן. ויהי בימי אחשוורוש. זה היה, אבל זה מטריד אותנו עדיין. אומר המהר"ל בדרך חיים, בפרק ד', שכשכתוב ויהי, אין לזה מנוחה. הוא אומר שכאשר כתוב ויהי, זה כביכול היה, אבל זה שזה יהי, זה לוקח את הדברים לעתיד. מה שהיה לא נח. זה לא היה ונגמר. אלא זה הולך קדימה, ובעצם לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. הוא אומר, לא הגענו אל ההנחה. לא הצלחנו לנוח. אלא זה ממשיך לעבוד. הוא אומר, אם זה ממשיך לעבוד, יש בזה צער, יש בזה חוסר, משהו עוד חסר, זה לא נגמר. צדיקים אין להם מנוחה, זה ממשיך. אז ויהי זה לשון צער, אז למה והיה זה לשון שמחה? והיה זה עתיד, נכון? אני אומר את זה בלשון עבר, היה. זה אומר שכשאני מתייחס למשהו שעתיד, מה אני מרגיש? שכאילו זה כבר עשוי. זה היה כבר, זה היה, עזוב. איך אומרים? תראה את זה כסגור. זה היה. זאת אומרת, אני הולך לדבר עכשיו על משהו עתידי, והיה, כי אני אומר, תשמע, זה שלם כבר, זה מושלם כבר. כן, כך מסביר המהר"ל. זאת אומרת, כשאנחנו רואים פסוק כזה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, לא כתוב יהיה. יהיה זה לספר לי סיפור. והיה לשון שמחה. למה? תראה את זה כסגור. האיש הזה שלא הלך בעצת רשעים, והיה כעת שתול על פלגי מים. הוא הגיע כבר לזה. נכון שזה יקרה, זה אולי עוד לא קרה, אבל ראה את העניין כסגור. זה יקרה בטוח. אני רגוע בעניין, כן? האיש הזה הוא במצב שמח. ברור לגמרי שהוא הולך להיות כמו עץ שתול על פלגי מים. לא שומע? העבר כבר נגמר. אבל לכן כשכתוב ויהי, זה לשון צער. למה? כי זה אומר שהעבר לא נגמר. הוא ממשיך להציק לנו. ככה אומר המהר"ל. ויהי. זה ממשיך. נו די, נגמר כבר. אז לא, זה עדיין פה איתנו. יחד עם זה, צריך לדעת שבעם ישראל אנחנו תמיד רואים את ההווה, ככה מסביר הרב קוק, כנשען על העבר ומואר מהעתיד. זאת אומרת, מטרות העתידיות מכתיבות איך אני מתנהג עכשיו, ומה שאני מתנהג עכשיו נשען על מה שבניתי קודם. לכן בעם ישראל עבר, עתיד, עובדים הרבה מאוד ביחד. על כל פנים, כהסבר. כן, נכון, נכון, בדיוק. האיש הזה שמח, האיש הזה שלא הולך בעצת רשעים. האיש הזה מרגיש ש... המצב בסדר, והיה כעץ שתול על פלגי מים. למה עץ? למה בכלל האדם נקרא עץ? כן? מה החשיבות של העץ כדי שנגיד, אדם יש בו משהו מהעץ? טוב. אז אדם צומח כלפי מעלה, ויש לו שורשים למטה, והוא נותן פירות, יש לו ענפים, והוא עושה חסד. נכון, זאת אומרת, זו הסיבה באמת, כך אומר המהר"ל בחידושי אגדות במסכת גיטין, שבספר דברים, כשצרים על עיר, לכבוש עיר, אסור לכרות את העצים, ואז הפסוק אומר, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, העץ הוא לא אדם. ושואלים המפרשים, בכלל איזה אהבה אמינה? מה המחשבה בכלל להגיד שהוא עץ? כנראה שיש דמיון ביניהם. אומר המהר"ל, כי באמת האדם נקרא עץ השדה. למה? כי הוא אילן הפוך. העץ שורשיו למטה תקוע בארץ, והאדם שורשיו למעלה תקוע בשמיים, והגוף הוא עיקר האילן. אנחנו מקבלים עיקר חיותנו מן השמיים, והאילן מקבל עיקר חיותו מן האדמה. האמת שאפשר גם להשאיר את העץ במצב הטבעי שלו וגם את האדם. למה? כי איך עץ צומח? איך עץ גדל? הוא מקבל מהאדמה מה? מים, מינרלים, והם עולים בתוך תאים שנקראים עצה, זה תאים מתים, זה מין נימים שדרכם המים עולים עד הצמרת, המינרלים זורמים. מה עוד מחיה את העץ? יש תהליך שנקרא פוטוסינתזה, שמה קורה בתהליך הזה? מים, דופ, תחמוץ את הפחמן, עם אנרגיית שמש, הופכים להיות סוכר, מולקולה של סוכר. ומופרש חמצן בתהליך הזה. אבל מה שנבנה שם זה מולקולה של סוכר, שזורמת מתוך העלים לתוך העץ בשיפה. זה תאים חיים שמזרימים למעשה מלמעלה למטה את הסוכר שהוא שורש כל החיים שיש פה על כדור הארץ כמעט. זאת אומרת, זה שעכשיו יש לכם כוח להקשיב ולכתוב, זה כי אכלתם שמש. אכלתם אור של שמש על ידי זה שאכלתם פירות וירקות או בשר שהפרה אכלה פירות וירקות. זאת אומרת, האנרגיה שיש לנו, שמחיה אותנו, היא אנרגיה של אור. האור הזה, הצמחים לוקחים אותו והופכים אותו לאנרגיה שתיכנס לתאים שלנו. זה אומר שאנרגיית החיים של העץ, גם היא באה מלמעלה למטה. אז אפשר אפילו להשאיר את זה כך. נכון שהמים והמינרלים והאוכל הכבד מגיע מהשורשים למעלה, אבל החיות, האנרגיה, גם בעץ, נשאבת מלמעלה למטה. אז כמו שאמרתם קודם, גם האדם יש לו אנרגיות שונות. אנחנו מקבלים חיות מלמטה, אוכלים ושותים וצריכים כל מיני תספיקי גוף למיניהם, שזה למטה, אבל גם אנחנו צריכים לקבל מלמעלה את אנרגיית החיים שלנו. התורה בעצמה גם היא נקראת עץ חיים מלה מחזיקים בה. אנחנו מקבלים אור שמחיה אותנו, ולכן אנחנו כמו עץ, והיה כעץ שתול על פלגי מים. העץ גם הוא, כמו שאמרתן, משקיע המון המון משאבים במה? ביצור פירות, נכון. הוא משקיע המון אנרגיה שהוא לא מרוויח מזה כלום, הוא רק מפסיד. במקום שהוא ייקח את כל האנרגיה שלו ויהיה עץ עם גזע יותר גדול וענפים יותר חזקים, הוא מייצר פירות שהוא משקיע שם את רוב האנרגיה שלו. כביכול, זה לא בשבילו בכלל. העץ הוא דגם מדהים לגמילות חסדים. הוא דגם מדהים לתפקיד של האדם בעולם. האדם בעולם לא כדי להיות אגואיסט. אנחנו, באמת, אנחנו צריכים לאכול ולשתות ולדאוג לעצמנו כדי שנהיה בריאים, אבל את עיקר האנרגיה שלנו אנחנו משקיעים בילדים ובנכדים ובדורות הבאים, כן? לא דואגים רק לעצמנו, כמו שהגמרא במסכת תענית מספרת על חוני המעגל, יום אחד ואזל באורחה היה הולך בדרך וחזי אליה וגברה דעה ונטה חרובה. ראה אדם אחד שנוטע חרוב, אמר לאד... חוני המעגל שואל אותו, עד כמה שנים טעין? מתי יהיו לו פירות לחרוב? אומר לו, עוד 70 שנה. אומר לו, מה, ברור לך שתחיה 70 שנה? אומר לו, לא, לא. אבל אני כשנולדתי מצאתי עצי חרוב עם פירות, כשהנכדים שלי יוולדו הם ימצאו. אנחנו דואגים לדורות הבאים. כן, אומר המהר"ל שכשאנחנו פוגשים עץ, אנחנו פוגשים דבר קיים שיש לו המשכיות. העץ, דרך אגב, עצים זה אחד הדברים הכי זקנים בעולם. יש עצים, יש עץ אחד בארצות הברית, שלפי אנשי המדע הוא בין 5,000 שנה. לא הרבה זמן אחרי בריאת העולם העץ הזה יצא לדרך. מה שהוא ראה, יש עצים ממש זקנים, מאות ואלפי שנים. העצים, יש אצלם גם המשכיות שלהם, וגם הם ממשיכים את הקיום על ידי הפירות שלהם. כך גם מי שלומד תורה, אומר המהר"ל, עץ חיים היא למחזיקים בה, ככה אומר בפירוש שלו לספר שמות, לפיכך ארון ברית השם, שבו ספר התורה והלוחות, עשוי מעץ. כי העץ הוא נטיעה קיימת, קיום נצחי. היא ממשיכה וממשיכה וממשיכה. העץ מלמד אותנו שהמטרה שלנו היא לא רק האגואיסטיות ולא רק העכשוויות. יש לנו אחריות על הדור הבא. יש לנו אחריות על ההמשך. כי לפעמים נדמה, טוב, אני מזהם את האוויר. נו, בסדר, מה קרה? היי, לילדים שלך לא יהיה איפה לגור כנראה. לא יישאר מים בעולם כי אתה מזהם את הכל. יש לנו אחריות על הדורות הבאים, כן? לא לחשוב שלי עכשיו בסדר, אז מה אכפת לי? עכשיו אני עושה הסכם כזה, לא יודע עם מי, שהילדים שלי יפתרו את הבעיות. לא, יש לנו אחריות. העץ יש לו אחריות, והוא משקיע המון משאבים לדורות הבאים. זה אמור לאפיין כל אדם. שהוא ידאג לדורות הבאים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס להבדל בין יהודים וגויים, אז נניח לזה. האדם הוא בבחינה של עץ, וגם עץ חיים היא למחזיקים בה, זה גם תורה. זאת אומרת, גם התורה היא עץ, אורייתא יקרי עץ, אומר הזוהר, וגם האדם יקרא עץ. גם האדם נקרא עץ. ככה מביא הזוהר בפרשת במדבר, מסביר המהר"ל, באמת גם העץ יש לו את הבחינות האלה של המשכיות, של הטבה, של הפיכת אור לאוכל, לקיום. גם האדם עושה אותו הדבר. אנחנו, חשוב לנו ההמשכיות וההטבה, ואנחנו לוקחים את האנרגיה שלנו מהרצון. האנרגיה האמיתית שלנו היא לא מהאוכל, היא מזה שאנחנו רוצים, שיש לנו מטרות. המטרות הן מהתורה. זה אומר, אני חי כי אני רוצה להטיב, זה נותן לי חיות, זה נותן לי סיבה לאכול. מי שאין לו מטרות, הוא גם מפסיק לאכול. בשביל מה לאכול? לא מעניין אותו. זאת אומרת, היכולת שלנו לראות קדימה, להציב מטרות, להאיר את החיים שלנו, אז אנחנו באמת יכולים להרגיש שיש טעם לחיים הנוכחיים, לאכול וכולי. הרב מאפטה אומר שזה לא רק זה. הוא אומר, יש באילן שורשים וענפים ועלים ופירות, והאילן זקוק לטיפוח, להשקיה, לדישון, לסביבה נכונה, ואם הוא לא מקבל את מה שראוי לו, אז הוא ניזוק. אם לא נזרים, אז יש כל מיני מזיקים ותולעים שפוגעים בו. גם האדם הוא כזה. אם האדם הולך בעצת רשעים, תרבות של רשעים, אז העץ הזה נפגע. העץ הזה מטולה, הפירות מלאי ג'וקים, הם בכלל יש פירות, והם בדרך כלל נושרים לפני הזמן. האדם זקוק לטיפוח ולסביבה מתאימה כמו העץ. שהילד לא יגדל בסביבה שיש בה מזיקים סביבתיים. אומר הרבי מלובביץ' באגרות קודש, בעיקר בנוגע לנוער, כי האדם הוא עץ השדה. כל שינוי קל בשתיל רך, ישפיע על כל העץ, עוד יותר בגרעין, זה ישפיע על כל מהלך חיי האילן, בייחוד בימינו שנושבות רוחות תרבותיות הרסניות, עצת רשעים. אז אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, והתוצאה זה עץ בריא וחזק, עם פירות טובים, כן? זה המשך ממש של הפסוק הראשון. אז מה זה והיה כעץ שתול? איך היינו אמורים להגיד, עץ הוא שתול או נטוע? מורי הלשון פה, מורות הלשון? איך צריך, מה ההבדל בין שתול לנטוע? אנחנו נוטעים או שותלים? כך הלכו השותלים או הנוטעים? מתי אומרים לנטוע ומתי אומרים לשתול? אומר המלבים, המלבים אומר לנו שאנחנו שותלים גם עשבים, גם פרחים, ואנחנו בדרך כלל נוטעים עצים. והוא אומר, עץ נטוע זה כשנטענו עץ והוא במקום. עכשיו, אם אני עוקר אותו, אני לוקח אותו מהעציץ שהוא נמצא בו, קניתי עץ לימונים בעציץ, אני שותל אותו במקום אחר, הוא אומר. אני לא נוטע אותו כבר. הנטייה היא הפעם הראשונה שהצמח ניטע באדמה. והשתול הוא צמח שנעקר ממקומו ונשתל במקום אחר. ולכן, אם כתוב היה עץ כעץ שתול, לכאורה צריך להיות עץ נטוע. למה לא כתוב שתול? העץ הזה יש בו משהו מיוחד, הוא שתול, אומר המלבין. למה אנחנו רוצים שהוא יהיה שתול? המלבין אומר, השאלה... נכון, אבל המלבין ככה קצת משחק איתנו, הוא רומז לנו, הוא אומר לנו, השאלה איך העץ הזה מרגיש פה? הוא מרגיש נטוע או הוא מרגיש שתול? הוא אומר, העץ בעולם הזה מרגיש שתול. הוא מבין שמתי יהיה לו נטיעה? בעולם הבא. לכן, והיה כעץ שתול. זה זמני, זה עולם העבודה, פה עובדים. באמת, הנטיעה ממש תהיה בעולם הבא. ולכן, והיה כעץ שתול על פלגי מים.
גם לעצים?
לא, הוא מדבר על האדם. העץ הזה זה האיש ההוא מפסוק א', בסדר? הבעל ספר בינה לעתים אומר שהפסוק הזה הוא תוצאה של שני הפסוקים הקודמים. זאת אומרת, האיש הזה לא הלך בצד רשעים, לא עמד בדרך חטאים, בתורת השם חפצו, ואז כתוצאה מזה הוא זוכה לראות הצלחה. זה השכר שלו. שהוא הופך להיות עץ עם פירות, הוא מרוצה מהילדים שלו, הוא מסוגל להטיב בעולם. זאת אומרת, השכר שלו זה לאור מה שהוא עבד בפסוקים הקודמים. על פי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ט, זה לא רק שכר, אלא זה גם המשך ההדרכה לאיש. האיש הזה לא הולך בצד רשעים, לא עומד בדרך חטאים, לא יושב במושב ליצים, לומד תורה, כעץ שתול על פלגי מים. מה הכוונה? זה המשך ההדרכה איך צריך להתנהג. מה זה עץ שתול על פלגי מים? מה הכוונה בזה? למעשה, ההבנה הפשוטה של פלגי מים, לכאורה היה יכול להיות כתוב כעת שתול על מים. יש פסוק גם כזה. למה פלגי מים? אומרת הגמרא שכל מי שלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה. זאת אומרת, הוא שתול על פלגי מים. יש לו, הוא למד מהרב הזה ומהרב הזה. כמה פלגים שנותנים לו לשתות תורה? מים, אין מים אלא תורה. מי שלומד רק מרב אחד, יש לו הסתכלות די מצומצמת. צריך ללמוד מכמה רבנים, ואז באמת הוא מואשר ומסוגל לראות תמונה הרבה יותר מבורכת, הרבה יותר כוללת. זה לא להתבלבל, זה לראות מצב יותר מאוחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה לא רק פלגי מים שהוא לומד מכמה רבנים, אלא הוא גם לא לומד רק תחום אחד מצומצם, אלא הוא לומד גם תנ"ך, גם משנה, גם גמרא, גם אמונה. הוא שואב את חיותו מפלגי מים. יש לך שאומר, אני לומד רק קבלה, זה פלג אחד. בוא תלמד אולי גם קצת הלכה, גם קצת גמרא, זה פלגי מים. ההדרכה לאיש הזה, אתה רוצה להתפתח כראוי, אומרת הגמרא, כמו שדיברנו, מה אמרנו כשראינו את הפסוק, כי אם בתורת השם חפצו, מה לימדה הגמרא? שאדם בוחר את הרב ובוחר את חומר הלימודים, נכון? אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ, ראינו. אז כאן הפסוק אומר, אתה בוחר את הרב ובוחר את המסכת, אבל אתה בוחר כמה רבנים וכמה תחומי לימוד, כדי שהאישיות שלך אכן תתפתח. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. מה הכוונה שייתן פירות בזמן? בעיתו. שייתן פירות. מה הדגש פה על הזמן?
שלא נשארו.
זאת אומרת, באופן פשוט העץ מוציא את הפירות באופן טבעי בזמן. אז מה הכוונה באדם? כמו עץ. לכאורה, למה צריך להגיד לי, תוציא את הפירות בזמן? אני יודע, אני גדל, יש פירות. נכון, אומרת הגמרא, מתי האדם מתחיל לתת? בגיל 8? בגיל 12? באיזה גיל אני מרגיש שאני צריך כבר להתחיל לתת? אז קודם כל, ההנחה היסודית היא שעד גיל 20, האדם צריך להתמלא, צריך לקבל, צריך לבנות את עצמו. מאז שהוא נולד עד גיל 20, הוא בונה את עצמו. אם הוא נותן, זה רק כחלק מתהליך הבנייה שלו. זאת אומרת, אם הוא נותן, זה כדי להרגיל אותו לתת. אבל הנתינה האמיתית תבוא אחרי גיל 20. וגם אז לא ברור שאדם יכול לתת מתי שמתחשק לו. למשל, אם מישהו לא למד הרבה והוא מתחיל ללמד, אתה עוד לא למדת, אולי אתה מלמד שטויות. ולכן אומרת הגמרא, אשר פריו ייתן בעיתו, מה הכוונה? אמר רב אונה, אמר רב, כי רבים חללים מפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. הוא לא למד מספיק, שואלים אותו הלכות, הוא פוסק, מה? אתה לא מבין כלום, איפה אתה פוסק בכלל? הוא נותן פירות לא בזמן, הוא נורא רוצה לעזור לאנשים, אז הוא מלמד אותם. הוא בקושי למד בעצמו, הוא כבר מתחיל ללמד את האחרים, זה לא פירות בזמן. צריך לדעת מתי לתת כל דבר. אם אנחנו לא יודעים לתת נכון, אנחנו מזיקים. לכן הדגש שהפרי יהיה בזמן. זה נכון גם בכל הטבה שאנחנו מיטיבים. אם אני מיטיב בזמן הלא נכון, אני גורם צער ונזק. זה יכול להיות אמא שרוצה להיטיב לילדים, ויום אחרי החתונה היא מתקשרת כדי לדבר שעתיים עם הבת שלה לשאול מה שלומה. לא בטוח שזה הזמן הנכון להפריע לה. אולי עכשיו צריכה לדבר שעתיים עם בעלה. או, בסדר, היא ממש רוצה להטיב לה, אז היא מביאה לה ארוחה מאוד גדולה. רגע, היא עכשיו רוצה ללכת עם בעלה לטייל ולאכול פיקניק. מה? צריך לדעת להטיב. זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים להטיב, אנחנו מפילים חללים, אומרת הגמרא. אנחנו מזיקים. ולכן, כשאנחנו דוחקים את השעה, אומרת הגמרא בברכות, אנחנו נפגעים, השעה דוחקת אותנו. כל מי שלא נזהר ואין לו סבלנות, אני רוצה להטיב כבר. סבלנות, כן? צריך להיות במצב כשאנחנו עלולים כביכול להכריח את המציאות לקבל את מה שיש לי לתת, ומה שיש לי לתת לא מופיע בזמן, ואז אנחנו גורמים נזק. זה לא רק בלימוד תורה, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, אלא, אומר המהר"ל, כל רגע מהחיים צריך לגלות את האור המיוחד שלו. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זאת אומרת, אתה אמור לגלות עכשיו את האור שלך, את הפרי שלך, הפרי שאמור להתגלות עכשיו בעיתו, זה הפרי הנכון. אבל אם אתה מנסה לדחוק ולגלות עכשיו פירות שאמורים להתגלות אחר כך, אין לך סבלנות, עכשיו אני רוצה לתת, אז אני גורם נזק. זה קורה אפילו בחיי המשפחה, האיש נורא רוצה לתת לאשתו, היא לא מסוגלת להכיל את מה שהוא רוצה ממנה, או להפך, האישה נורא רוצה לתת, זה חונק אותו. תני לי קצת זמן לנשום, כאילו, תרדי ממני. אני מתעניינת בך, מה אתה רוצה? אני רוצה שלך, אולי אתה רוצה עכשיו איזה קוס תה? לא. למה אתה עונה לי ככה? אני בסך הכל רוצה בטובתך. היא דוחקת את השעה. שהיא תיתן לו קוס תה פעם בשעתיים, לא שלוש דקות קוס תה. לפעמים כשאנחנו רוצים להטיב, אנחנו לא שמים לב שכל זמן יש לו את האור המיוחד שלו. הזמן עצמו, אומר רבי יצחק אייזיק חבר, הוא עניין נפלא, הוא נברא כדי לגלות בכל רגע אור מיוחד, אור שונה. כל יום, אומר רבי ישראל מקוזניץ, מאיר בו ניצוץ אחד מה שצריך אותו היום לתקן, כי לכך נברא. הפרי צריך להופיע בעיתו, לא לדחוק את השעה, לא לנסות כל הזמן לזרז תהליכים. סבלנות, להיות זריזים, לחיות באופן מלא כל רגע, אבל לא להיות נחפזים. מי שנחפז הרבה פעמים, הפרי לא בזמן. ולכן, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, בזמן שלו, ועליהו לא ייבול. מה זה? מה הוא מחדש פה? מה הקשר? מה העניין? שמענו שהוא איש צדיק, עץ שתול על פלגי מים, נותן פירות. מה זה העלים האלה שלו? מה הוא רוצה לחדש פה, דוד המלך? מה זה עליהו לא ייבול? אומר המלבים, עליהו לא ייבול, העלים, אלה שעושים את הפוטוסינתזה, הם מאוד חשובים, כן? אבל העלים הם אלה שלמעשה מבחינת האדם צריכים להיות במצב של חיוניות, של בריאות, כדי שהעץ הזה יצמח, כדי שהעץ... ואז העלים תופסים שני כיוונים. אחד, זה העלים של העץ עצמו במובן הזה, שהעץ עצמו צריך קיום, והעלים זה לא כמו הפירות. הפירות זה כל הטוב שהוא עושה. העלים, כביכול, לא מטיבים החוצה לאף אחד, אלא למי הם דואגים? לעץ עצמו. נכון? הם אמצעי. דרכם הטבע תגיע לפרי, זה נכון. אבל באופן ישיר, העלים עוזרים לעץ. העץ לוקח את העזרה הזאת, הוא יכול לעשות את הפירות. אומר המלבים, אנחנו דואגים לעצמנו. כשאנחנו דואגים לעצמנו, אנחנו עלולים ליבול. מה הכוונה? אם אני מתחיל לדאוג לעצמי, לפעמים אני לא יודע מה הגבול, ואני הופך להיות אגואיסט. ואז אני נובל. ציץ נובל. זאת אומרת, מי שהוא איש כזה, שלא הולך בעצת רשעים, ועת שתול על פלגי מים, הוא גם מגיע למצב שגם כשהוא אוכל, הוא אוכל לשם שמיים. גם כשהוא בונה בית, הוא בונה בית לשם שמיים. הוא עושה את זה כדי להטיב באמת. הוא לא עושה את זה כאגואיסטיות, כי אכפת לו רק מעצמו. אם יהיה אכפת לו רק מעצמו, העלים האלה ייבלו. זה הסבר אחד, כהסבר המלבים. המערשה אומר, אם הרב מקפיד לתת את הפירות בזמן, בעיתו, הוא אומר, זה לא רק בעיתו של הרב, אלא זה בעיתו של... התלמיד. הוא אומר, תלמד את התלמיד לפי הרמה שלו, לפי מה שהוא מסוגל להבין, לפי מה שמעניין אותו עכשיו. ואז, אם תעשה את זה, העלה שלו לא ייבול. העלה זה התלמיד. התלמיד יישאר חי ושמח ותוסס, אבל אם חס ושלום תיתן לו פירות לא בעיתו, שלא מתאימים לו, אז הוא לא ירצה ללמוד. הוא לא ידבר בלשון התלמיד, והתלמיד לא יבין אותו ולא ירצה ללמוד אותו. ולכן, אם הוא נותן פריו בעיתו, העלה לא נובל. אז העלה זה בין אם זה התלמיד, בין אם זה אם אני נותן פירות, עושה טוב, אז העלים ממשיכים כל הזמן להיות חיים ולא נובלים, כי יש ערך לקיומם. אבל אם אני, בגלל שאני מתחיל לדאוג לעצמי, אני שוכח שאני צריך לתת פירות, אז העלים האלה כבר... אין להם חשק לתת פוטוסינתזה כמו שצריך. וכל אשר יעשה יצליח. מי? העץ או האיש? עכשיו הוא ממשיך לדבר. נכון. אז אנחנו אמרנו, והיה כעץ שתול על פלגי מים. אז אנחנו מדברים על האיש שהוא כמו עץ. אשר פריו ייתן ביתו כמו עץ, ועליהו לא ייבול כמו עץ, וכל אשר יעשה יצליח, לכאורה אנחנו חזרנו לאיש, או כמו שאיבן, סליחה, איבן עזרא אומר, וכל אשר יעשה יצליח, ישוב על האיש הנמשל לעץ. אבל יש מהמפרשים שאומרים שהעץ, המשך הדימוי, העץ הזה יצליח בכל מה שהוא יעשה. זאת אומרת, עצים שיצאו ממנו, כל הדורות שיגדלו ממנו, הצל שהוא עושה, יש לו הצלחה, כל נכסיו מצליחים. זאת אומרת, אומר אבן עזרא, יש אומרים כי ישוב, כל אשר יעשה יצליח, על העץ. אבן עזרא יותר נוטה להגיד שבאמת, אם האיש הזה עובד נכון, כפי שהודרך לעבוד, פריון נותן ביתו, העלה שלו לא נובל, הוא יושב על כמה, על פלגי מים, אז גם מה שהוא יעשה, אומר החתם סופר, זה כל החידושי תורה שלו. אומר, חוץ מזה שהוא נותן פירות, והוא מלמד, בסדר, יש לו השפעה מיוחדת לו. זה, כאילו כל עץ נותן תפוחי עץ. תפוחי עץ של העץ הזה הם מיוחדים. זה חידוש מיוחד של העץ הזה. זאת אומרת, החידושי תורה של האיש הזה הם מיוחדים. המדרש אומר, החידוש בכל אשר יעשה יצליח, זה בעצות שהוא נותן. הוא לא הלך בעצת רשעים, ועכשיו כתוצאה מזה הוא זוכה לתת עצות טובות. ויש להן הצלחה. ואם תרצו, כמו שדיברנו בעצת הרשעים, הוא יוצר סביבה תרבותית חדשה. העצה של הרשעים הייתה התרבות של הרשעים, העצה של האיש הזה משפיעה על כל העולם. הוא מצליח בכל מה שהוא עושה. בעל פנים יפות אומר, משהו טיפה שונה. הוא אומר, יש אנשים שאין להם כוח ללמוד תורה, הם עובדים, אבל הם מחזיקים לומדי תורה. וכל אשר יעשה יצליח, זה נחשב שכל מה שאחרים לומדים תורה, זה הצלחה שלו. הוא עושה, עובד, בונה, וזה הצלחה תורנית, כמו יששכר וזבולון, כן? אז האיש הזה מצליח כי הוא מחזיק מי שלומד תורה. על כל פנים, כפי שאנחנו רואים, ההצלחה נובעת מהתהליך שהתחיל בפסוק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב, בתורת השם חפצו, בתורתו יהגה יומם ולילה, והפסוק שלנו מוביל את האדם להצלחה אמיתית בחיים. שיעורי בית, להתחיל להסתכל על הפסוק הבא. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר פתאום נפלנו מה... אור שהיינו בו, רשעים, מה הולך שם? צהריים טובים.